ערב טוב לכולם. אני רוצה להזמין עוד מעט אלינו את עולם המופלא שלנו, עולם הדבור עלה. ותמיד ההצגה הזו מטילה בהתנצלות שמי שמכיר כבר את הסיפור הזה מוזמן לצחוק שוב. אז אני רק רוצה לספר בקצרה על ההיכרות שלי הראשונה עם עולם הדבור עלה לפני 4 שנים בסדנת יוגה. וזו הייתה סדנת יוגת הלב הטיבטית. שהנושא היה 4 משאלות אינסופיות. ובסוף הסדנה קיבלנו דף. ולמה דבור עלה אמרה לנו, אם תקראו את זה כל יום לפני השינה, ישתנו לכם החיים. ואיכשהו האמנתי לה. וארבעה לילות רצופים קראתי את זה לפני השינה, ולא קרה כלום. אז הפסקתי. זה לא עבד. ואז אחרי 3 שנים בערך, נפתח הזרע, הכרמי, והגעתי לפה לקורס 16, שכלל את הקורסים ACI 1 עד 5. קורס 5 היה קורס על קרמה. קרמה כבר ידעתי. ידעתי הכל. ואז יצא שהגעתי לסנגה בנווה ירק עם דודו, לקורס קרמה. חשבתי, יהיה נחמד, אבל 10 מפגשים? לא קצת מוגזם? מה יש לדבר כל כך הרבה על קרמה? אז יש הרבה מה לדבר, ויש הרבה מה לשמוע, ושוב 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 ושוב, וכל פעם מתגלה עוד רובד, ועוד עידון, ועוד מקום אחר בתוך הלימוד. הלימוד הזה הוא משנה חיים. ומי שפה קצת זמן, כמוני, אז יודע את זה. אז אני רוצה בבקשה, קודם כל, להודות. להודות ללמה דבור עלה, וכשאני אומרת להודות, אז אנחנו לא באמת יכולים להודות. אין דרך שנוכל באמת להודות, להחזיר, לגמול על מה שאנחנו מקבלים. אנחנו רק יכולים להמשיך להודות ולהודות ולהודות ולבקש שזה לא ייגמר לעולם. אז אני רוצה להזמין לפה את למה דבור עלה.
בוא נפתח בתפילות.
יבשות האהבה וחמה ולבנה ירדויה ובינים של כל חסר ולעתה אלידי יחנה ותגשנה כיוון שבקרפי אהבה אלידי יחנה
פילת המקלט. שוב, אז עברנו שבועיים וחצי, שלושה, מאוד 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 מרוכזים ועמוסים, ואני חושבת שכולנו עייפים גם. אני חייב להגיד שאני עייפה. זה עייפות טובה כזו, עייפות שעשינו דברים טובים יחד, דברים מאוד משמעותיים יחד. הלימוד של הלא ג'ונג היה במקור קורס 14 של ACI, שהוא היה במקור 9 שיעורים, שבהם גשם מייקל לימד יותר מ6 לא ג'ונגים. אז אתם יכולים לתאר לעצמכם איזה מרוץ בזק זה היה. אנחנו פירטנו 4 לא ג'ונגים ו4 סדנאות נפרדות, והרשינו לעצמנו יותר פנאי להתעכב על המשמעות של דברים. אני לא אגיד להקל אותם, כל אחד מהם הוא תרגול לחיים. אבל אולי להכיר יותר את המשמעויות. פרשנו את זה על פני תקופה של שנתיים.
ויש עוד כמה
לא ג'ונגים קטנים יותר, שאותם לא לימדנו עד עכשיו.
ואת אלה ליקטנו לסדנה הזו.
אז היום אנחנו נעזר בג'ונגים האחרונים, שתראו אלה רעיון של סידוד מערכות והשקפות העולם שלנו, וביאור הדברים שגורמים לנו סבל, והכרה עם הדברים שיכולים להביא אותנו לאושר. הוא לא ג'ון? לא ג'ון? לא ג'ון זה הכינוי שאנחנו נותנים לכל הז'אנר הזה של הלימוד, שנהיה פופולרי בטיבט, בתחילת האלף הראשון, בערך בין 1000 ל-1300 בתקופה הזאת. הוא היה לימוד שניתן על ידי אנשים שנקראו קדמפס, נקראו קדמפה. קדמפה אלה שומרי המילה, זה התרגום לעברית, שומרי המילה הקדושה. זה אנשים שהעבירו את ההנחיות מפה לאוזן. הטיבטים באותה תקופה לא היו משכילים, אפילו רובם היו אנלפבטים, הם היו רואי יק. לורד אטישה היה מלומד גדול גדול שבא מהודו והעביר את הידע של הבודיזם לטיבט, והוא מרצונו, בעקבות הפצרות של מלך טיבט, ירד מן המעמד הרם של ראש מנזר נלנדה, שהיה כמו הרווארד של הודו באותה תקופה. בגיל 60 עשה את המסע מעבר להרי ההימלאיה והגיע לטיבט, שזה היה באותה תקופה מסע מסכן חיים וקשה, וגיל 60 היה באותו זמן גיל מופלג, והוא עשה את זה מאהבתו לאנשים בטיבט, מתוך החמלה שלו וההבנה שהידע הזה יכול להביא להם ברכה מרובה. והם אכן אימצו את הידע אל ליבם והתחילו לתרגל אותו והתחילו להעביר אותו ממורה לתלמיד. וזה נקרא קדמפה, כי המורה היה נותן הנחיות לתלמיד והתלמיד היה משנן אותם ומעביר הלאה. מעט מאוד נכתב, הרבה יותר מאוחר התפתחה המסורת המנזרית המפוארת של טיבט, אבל זה בא בשנים הרבה יותר מאוחרות. אז הלא ג'ונג הייתה המסורת הזאת שהוא עברה מפה לאוזן, ואנשים יותר תרגלו מאשר דיברו. וזה מאוד יפה, היה בזה רעננות וטריות. הדת עוד לא התאבנה, והמסורת הייתה מאוד חיה לאנשים, ואנשים בפועל תרגלו כדי להצמיר את תודעתם. הפירוש של לא ג'ונג לא פירושו תודעה, ג'ונג פירושו תרגול או התמרה או טיהור. כל המובנים האלה יש במילה ג'ונג. אז לא ג'ונג, התמרת התודעה, אנחנו הרבה פעמים מתרגמים. צ'אנקר רינפוצ'ה, שהיה מלומד טיבטי שחי הרבה יותר מאוחר במאה ה-18, אני חושבת, שהיה גלגול קודם של טבונקר רינפוצ'ה. כשהוא מדבר על המסורת הזאת, הוא קורא ללא ג'ונג תרגול לפיתוח הלב הטוב. ואנחנו אימצנו את זה גם בחלק מהתרגומים שלנו. אז זה לא ג'ונג, התמרת התודעה או תרגול לפיתוח הלב הטוב. אמרו מוצ'ן, קונצ'וק, גלצן. ומוצ'ן קונצ'וק גלצן הוא שמו של מורה גדול שחי במאה ה-14. זה כבר היה שיפולי המסורת של הלא ג'ונג, שזה היה תקופה של 300 שנה בערך של תרגול כזה שעבר מפה לאוזן. ככה פתחו מסורות הרבה יותר מפורטות. המאסטר הזה, מוצ'ן קונצ'וק גלצן, הוא היה ממסורת הקאגיו, שהיא המסורת שקדמה למסורת הגלוקפה שבה אנחנו בדרך כלל לומדים. מסורת הגלוקפה התחילה מג'סון קאפה שחי במאה ה-14-15, והוא לא בא להתחיל מסורת, הוא פשוט היה חוכם כל כך מדהים ומבריק, ואיש אשכולות כל כך מדהים והקים דורות של תלמידים, הלכו בעקבותיו, אז זה התפתח לזרם במסורת הטיבטית, זרם הגלוקפה. הוא עצמו, הלמה שלו היה קאגיו, אז הוא בעצם בא ממסורת הקאגיו, אפשר להגיד שאנחנו גם קאגיו, כי אנחנו הולכים בעקבות הלימוד הזה. מוצ'ן קונצ'ה גלצן, הוא אסף את הלא ג'ונגים שהיו ידועים בזמנו, והוא אסף אותם לתוך כתב אחד גדול, שנקרא לוג'ון גיאצה. אם הוא לוג'ון? גיאצה. גיאצה פירושו אוקיינוס. אז האוקיינוס של הלוג'ונגים. הסופה של לוג'ונגים. זה לאן שהוא אסף אותם. והכתב הזה נשמר בתוך הקנון הטיבטי, והוא מכיל הרבה לוג'ונגים, וערך שליש מתוכם גשר מייקל תרגם לאנגלית. עוד שליש למה קריסטי תרגמה. ויש עוד שליש שאתם תתרגמו. הלוג'ונגים האלה מלאים בלאים בשגיאות כתיב. וקצת משנים שם את התנועה או את האות, והמשמעות משתנה לגמרי. וזאת בעיה שמלווה את כל הכתבים האלה. הם עתיקים, הם נחרטו בעץ, הטיבטים שחרטו.
לא תמיד ידעו.
כתיב, הכתיב שלהם הוא קשה. אז אנחנו נעבור עכשיו ללוג'ונג נוסף. ואנחנו נעשה את זה הפעם יותר בקיצור, מתוך הנחה שאתם כבר רכשתם היכרות מסוימת עם הרעיונות של הלוג'ונג. אבל אתם מוזמנים לשאול, אם יהיה זמן, נאפשר קצת שאלות. אז אין לו שם ללוג'ונג הזה, פשוט כתוב להלן ההנחיות של גיאלווה ינגומפה. אם הוא גיאלווה? ינגומפה. גיאלווה? ינגומפה. השנים שלו היו 1213 עד 1258, מה שאומר שהיו לו בעצם חיים מאוד קצרים, הוא הספיק הרבה במהלך חיים מאוד קצר.
הוא היה שייך לזרם הדרוקפה ממסורת הקאגיו.
אחד מהמורים שלו היה סאקיה פנדיטה, אמרו סאקיה פנדיטה, שהיה חכם גדול במסורת הסאקיה, שהזכרנו אותה כשלמדנו את הלוג'ונג, שחרור מארבעה אחזות, שהתחיל מסאקיה פנדיטה והמשיך עם האחיין שלו. סאקיה פנדיטה נחשב חכם מאוד גדול במסורת הסאקיה הטיבטית, והוא היה אחד המורים של גיאלווה ינגומפה.
מורה אחר שהיה לו היה חכם בשם גוצנגפה.
גיאלווה, דרך אגב, זה תואר כבוד ופירושו המנצח, שהרבה פעמים משתמשים בו לתאר מישהו שהגיע לרמה רוחנית מאוד גבוהה. הבודה הוא כזה, גיאלווה זה ראשו מלך, המנצח, מישהו שניצח. ניצח מה? את נגעי רוחו. הביא את רוחו לידי שלמות. חיסל את כל הנגועים ברוחו, אז הוא נקרא המנצח. והטקסט נקרא...
גיאלווה ינגומפה דמנק.
אמרו דמנק? דמנק פורשו הנחיות שבעל פה. אז הנחיות שבעל פה... מאת מאסטר גיאלווה ינגומפה. ואתם תראו כשאתם קוראים את הטקסט הזה שבעצם יש פה כמה וכמה טקסטים. זה כאילו כמה טיצ'ינג שונים שהוא נתן בזמנים שונים לתלמידים שלו. וזה המאה ה-13, עדיין המסורת לא מאוד מפותחת. הם עושים יותר ממה שהם מדברים. ההנחיות מאוד קריפטיות, מאוד קצרות. ואתם תראו את זה כאן. אז למשל, שני הבתים פה בחלק העליון, זה לא ג'ונג אחד שהוא נתן. אחר כך כתוב וגם אמר, זה אומר שזה היה לימוד אחר שניתן בפעם אחרת, בהזדמנות אחרת, ואולי בהפרש של שנים אפילו. אז הוא אומר, אין דבר שנגרם ושאינו משתנה, אל תייחס בכלום, חתוך את הכבלים, אין שום עושר כאן בגלגל, מאס בו, עשה תפנית. אז בואו נתחיל מהבית הזה. אין דבר שנגרם ושאינו משתנה. מה זה דבר שנגרם? אז אנחנו מסתכלים בעולם התופעות שסביבנו, שכולל אותנו, כולל את האנשים בחיים שלנו, כולל את הדברים בחיים שלנו, כולל את עצם התהליך של החיים שלנו, עצם ההתנהלות של החיים שלנו, הסביבה שלנו, עולם המושגים שלנו, כל זה. אם אתם זוכרים, במקום אחר עשינו חלוקה, לקחנו את כל התופעות בעולמנו, את כל הדברים בעולמנו, וחילקנו אותם לשני סוגים, עשינו את זה בקורס 4 ועוד מקומות, חילקנו אותם מצד אחד אלה שהם משתנים, מצד שני אלה שהם לא משתנים. ואז הסתכלנו, מה כלול בקטגוריה הגדולה הזאת של דברים שהם משתנים, ראינו שכמעט כמעט הכל, כמעט כמעט הכל, יש מעט מאוד דברים בעולמנו שהם לא משתנים. בבודיזם אנחנו אומרים שדברים שמשתנים הם דברים שנגרמים. שכל דבר שיש לו סיבה, כל דבר שבא מסיבה, סיבה הפכה לתוצאה, עכשיו התוצאה תהפוך לסיבה לדבר אחר והיא תשתנה. וממשילים לעץ שצומח מן הזרע, ואחר כך הוא נותן את הזרעים שלו, והוא יום אחד מתקלה וכך הלאה. זה עולם התופעות שלנו. עולם התופעות שלנו הוא נגרם, כל דבר בחיים שלנו נגרם, אנחנו נגרמנו, אנחנו באנו, אם תרצו מהמפגש של הזרע וביצית, תלוי איזה אסכולה אתם רוצים לדבר, נכון? אנחנו לא כל כך אוהבים את התיאור הזה, הוא נכון?
אבל הוא לא אולטימטיבי, ולכן גם לא יכול לשחרר.
אז אנחנו נגרמנו, אנחנו אוכלים, אנחנו גדלים, אנחנו מתפתחים, אנחנו מגיעים לאיזה בגרות, אחר כך מתחילים לדאוך. אחר כך תבוא זקנה, ואחר כך יבוא מוות. וזה בלתי נמנע. מעצם העובדה שנולדנו, לא משנה כמה התעמלות עשינו וכמה ויטמינים אכלנו, באנו מאיזה סיבה שגרמה אותנו, האנרגיה הזאת תתקלה. היא תתקלה והיא תעבור תמורה למשהו אחר. וכל עולם התופעות המשתנות הוא כזה. כל עולם התופעות משתנה, הרגשות שלנו, התובנות שלנו, האנשים בחיים שלנו, הרכוש שלנו, הבריאות שלנו, הקריירה שלנו, כל זה, כל זה, הוא כזה, הוא בא מסיבות, ולכן הוא חייב להשתנות. אז זה מה שהוא אומר כאן, אין דבר שנגרם ושאינו משתנה. גם להפך נכון, אין דבר שהוא משתנה ושלא נגרם. אז אתם שומעים את התיאור הזה וזה נשמע נכון? מה?
למה זה כל כך חשוב?
אבל זה מאוד
חשוב.
למה? כי אנחנו לא חיים ככה. כי אנחנו לא חיים עם התובנה הזאת. כי אילו היינו חיים עם התובנה הזאת, אז כשקורה משהו בחיים שלנו שהוא לא צפוי, קורה פנצ'ר בגלגל. אוקיי? אני ממהרת לפגישה, 20 אנשים מחכים לי, 100 אנשים מחכים לי. עכשיו יש לי פנצ'ר בגלגל, ואני מתוחה, ואני כועסת. היי, הגלגל נגרם. האוויר בגלגל נגרם. המכונית נגרמה. יום אחד הדבר הזה משתנה, חייב להשתנות. וכשבא השינוי, אנחנו כל כך נרעשים. אנחנו מצפים שהדברים ימשיכו כמו שהם. באה המחלה, אנחנו כל כך נרעשים. זה צריך להיות כמו שזה היה. מערכת היחסים דאחה. אנחנו כועסים, איך זה גרמת לי עונג קודם, ועכשיו אתה לא מענג אותי יותר, עכשיו אתה מכעיס אותי. אנחנו לא חיים ככה. אנחנו מבינים שהדברים הם קבועים. אנחנו לוקחים עולם של תופעות שאין בו אפילו רגע אחד של קיבעון, שהוא משתנה מרגע לרגע, ואנחנו מצפים שהדברים ימשיכו כמו שהם. ולא רק ברמה שאני מתארת כאן, אלא שמודד רציני שיושב במדיטציה עמוקה, מגיע לחוויה ישירה של ההשתנות מרגע לרגע של דברים. אם אני לוקחת את החפץ הזה, ואני מסתכלת, מה יקרה לו בעוד 5 דקות, סביר שלא יקרה לו כלום. סביר שאתם בעוד 5 דקות תראו אותו ככה. ואתם אומרים, זה יישאר אותו דבר. אבל הוא לא יישאר אותו דבר בעוד 5 דקות. גם ברמה האטומית הכל משתנה שם, הכל זז, האלקטרונים זזים, גרעיני האטומים מרתטים וכך הלאה. אבל גם אם תסתכלו בקנה מידה הגדול, יום אחד יגיע קיצו של הדבר הזה. הוא לא לנצח יהיה פה. אחרת היו לנו פה כל הספוגים של כל האנשים מכל הדורות, והם לא פה. הדבר הזה יום אחד יגיע אל קיצו בצורה כזאת או אחרת. אז בעוד 5 דקות הוא יהיה יותר קרוב אל קיצו. אז זה רמה של שינוי שקורה, שאני בעין הרגילה שלי, של חיי היום יום, לא מבחינה בה. אז אני מסתכלת על זה כעל קבוע. אז הוא אומר, תבין, תבין, כל דבר שנגרם משתנה, חייב להשתנות. הוא אומר, אל תאחז בכלום, חתוך את הכבלים. למה הוא מתכוון? הוא לא מתכוון, תתהלך בעולם סערורי. תתהלך בעולם הזוי, כאילו שהדברים הם לא שם, ואוקיי, הם משתנים כל הזמן, אז אני לא חושבת לי מכלום. אני לא יכולה להיאחז בכלום, אני אדיש, לא, הוא לא מתכוון לזה, הוא אף פעם לא התכוון לזה, הרבה פעמים קוראים את הדברים האלה, ומבינים אותם לא נכון. הוא לא התכוון לזה. הוא לא אומר, תהפכי לאדישה. הוא נמשיך, הוא אומר, אין שום עושר כאן בגלגל, מאס בו עשה תפנית, אין שום עושר כאן בגלגל, בגלגל מה? גלגל הסמסרה, הגלגל הזה של לידות ומיטות של החיים האלה כפי שאנחנו מכירים אותם. של שוב לידה, שוב התבגרות, שוב הזדקנות, שוב מחלה, שוב מוות וחוזר חלילה. וזה אנחנו קוראים הגלגל, ואנחנו גם קוראים לו גלגל הסבל, כי זה צורת קיום שהיא באופן כללי סובלת. פה ושם היא מנומרת למי שיש מזל. ברגעים של שקט, של רגיעה יחסית, שהיא קצרה. אנחנו בין אסון לאסון. אז הוא אומר, אין שום עושר כאן בגלגל, מאס בו עשה תפנית. אז האם הוא מתכוון, תהיה אדיש לכל מה שקורה בחייך, תעזוב את החיים האלה, תלך, יושב במערה ותעזוב את כל זה. זה לא מה שהוא מתכוון, למרות שבשלב מסוים הולכים למערה גם, אבל לא מתוך הגישה הזאת. הגישה הזאת אומרת, אל תאחז בכלום במובן שאל תצפה מהדברים שיביאו לך אושר במובן הרגיל שאנחנו מצפים שיביאו לנו אושר. זה לא תפקידו של הבן זוג להביא לנו אושר. זה יהיה נהדר אם הם יביאו לנו אושר, אבל הם לא יכולים לעשות את זה מצד עצמם. לא יכולים. הם גם לא יכולים להמלל אותנו מצד עצמם. גם זה הם לא יכולים, כי אין להם את ה... אין להם. זה לא בא משם. אם יש מערכת יחסים שהתחילה, היא התחילה עם קרמה מסוימת, יש קרמה מסוימת שהביאה את הזוג להיות יחד, והביאה אותם למצוא עניין זה בזה ולאהוב זה את זה, הקרמה הזאת, אם לא נעשה כלום, אם אנחנו לא מבינים איך היא עובדת, היא תתקלה, היא מוכרחה להתקלות. או שמערכת היחסים תתקלקל, או שאחד ימות לפני השני והיא תתקלה. המערכת הזאת לא יכולה להמשיך לנצח, אלא אם כן אנחנו עושים משהו מאוד דרסטי ודרמטי שנעוץ בחוכמה מאוד עמוקה. במצב הרגיל, אז אין לי מה לאחז בבן זוג כמקור לאושר שלי, כי הוא לא יכול. אין לו את היכולת הזאת מצד עצמו. אז הוא אומר, חתוך את הכבלים למה? לא לאנשים ולדברים בחיים שלך, אתה לא קם ועוזב את הבית כי שמעת את הדברים האלה, לא. אתה חותך את הכבלים לאמונה השקרית שהדברים האלה אמורים להביא לך אושר, כי הם לא. אתה חותך את הכבלים לאמונה שהגלידה תעשה אותך מאושר. תרגישו חצי שעה אחרי המנה הגדולה של הגלידה. אילו גלידה יכלה לעשות אותי מאושרת, אז כל פעם שהייתי מקבלת גלידה הייתי מאושרת, זהו. אבל היא לא, כי זה לא בכוחה. זה לא. אז חתוך את הכבלים להבנה השגויה של איך הדברים עובדים. אותם תחתוך. אם תחתוך אותם, יש סיכוי שאם תלך בדרכי החוכמה, תוכל אכן לייצר את הסיבות לאושר. ואנחנו לא הודות לפתח איזו אדישות לחיים, אנחנו הודות להגיע להערה. להגיע להערה זה אומר להגיע לאושר, לא סתם אושר, אלא אושר נשגב של הבודה, אושר שאין בו שום רבב, שום פגם, שום דבר שפוגם באושר הזה, כלום, כלום, משום סוג שהוא. אז כמובן, זה האידאל הגדול. לא נגיע למקום המדהים הזה על ידי שנסבול בדרך כל הזמן. הדרך לא מלמדת לנו ללכת ולסבול כל הזמן. הדרך מלמדת לנו להגדיל את אושרנו בהדרגה עד שנגיע לאושר הנשגב הזה, ובסופו של דבר, אכן להגיע אליו עוד בחיים האלה. אז הוא מחתוך את הכבלים לאמונה השגויה הזאת. אין אושר בדברים הסמסרים כפי שאנחנו מבינים אותם. מה שאנחנו מצפים, מה שקראנו הבלי העולם, האחיזה הזאת בהבלי העולם, המחשבה ש, המכונית הבאה תגרום לי אושר, או בית יותר גדול יגרום לי אושר, או בן זוג חדש, זה מה שיגרום לי אושר. אם מוצאים בן זוג חדש, בן זוג החדש אחר כך גם לא יעבוד. זה ימשיך לא לעבוד. אלא אם כן הבנת מה לא עבד קודם. אז מאס בו, מאס בו, מאס בלחפש את האושר באבלי העולם. בלחפש את האושר בדברים שלא יכולים מצידם להביא לנו אושר. לא רק שהם לא יכולים להביא לנו אושר, הם מבלבלים אותנו, הם קורצים שם, הם מנסים שם, הם אומרים, בואי, תרקשי אותי, אז יהיה לך טוב, תקחי אותי, אז יהיה לך טוב, תבלי את חייך בעבודה קשה, בקריירה קשה, ואז יכתבו עלייך מודעת אבל מאוד יפה בעיתון. זה הדברים שקורצים ולוקחים את החיים שלנו, גוזלים את החיים שלנו. אנחנו מצפים שמשם יבוא האושר, אבל הוא לא יכול, הוא לא יכול. אז הוא אומר, מאס בו, עשה תפנית, זה תבין שאיפה שחיפשת אושר שם לא יכול לבוא אושר. תבין שהדברים האלה לא רק שלא יכולים להביא לך אושר וגוזלים את חייך, גם יש להם אפקט ממכר. קניתי את האוטו משנת 2010, עוד שנה, כבר לא טוב, נצחה 2011, זה ממכר. אז אנחנו כל הזמן רצים אחרי הדברים האלה שאין בכוחם להביא לנו אושר. אז הוא אומר, מאס בדבר הזה, והדבר הזה מאס. בשגיאה הזאת מאס, עשה תפנית, עשה תפנית אל הרוח, אל עולם הרוח. ואז הוא אומר, בעולם זה אין שום
ממש.
אל תאמין בכזב, הוא אומר. אל תאמין בכזב, איזה כזב? העולם הזה של התופעות שבאות ושקורצות לי ושמושכות אותי, מבלבלות אותי כי אני לא מבינה אותן וגוזלות את חיי. הוא אומר שהבן זוג שלי, אם הוא בן זוג אוהב, הוא ריק מלהיות בן זוג אוהב מצד עצמו. ואם הוא בן זוג לא נעים, גם מזה הוא ריק. מצידו הוא לא נעים והוא לא בלתי נעים. איך יודעים את זה? לפעמים הוא נעים, לפעמים הוא לא נעים. או פעם הוא היה נעים ועכשיו הוא לא נעים. או להפך אולי. אם הוא היה מצידו הוא נעים או בלתי נעים, אז הוא תמיד היה ככה. אז אותו בן זוג שהיה לי בירח הדבש, הוא תמיד יהיה כזה. הוא יביא לי אושר. אבל אין בו את זה. הוא ריק מלהיות כך או אחרת מצד עצמו. הוא ריק. הבוס כועס על הפקידה המסכנה שעושה כמיטב יכולתה, והוא לא הגיוני והוא בא וכועס. ואז באה חברה שלו ומאוד אוהבת אותו. ואנחנו אומרים, הוא לא רע מצד עצמו, למרות שהפקידה המסכנה רואה אותו כרע, והוא גם לא חבר נחמד מצד עצמו, כפי שהחברה רואה אותו. אין בו לא זה ולא זה מצד עצמו. אז אם אין בו את זה, אז מאיפה זה בא? אז למה הפקידה המסכנה חווה אותו כבוס רשע? והחברה רואה חבר נחמד, אם לשני אנשים שונים יש חוויות שונות לגמרי מאותו בן אדם, אז מוכרח להיות שזה לא בא ממנו, שזה בא מהם. אז הוא מדבר כאן שהמציאות שלי באה כולה ממני, ממני. יש שם אובייקטים שמופיעים.
מושלחים על ידי.
ואני צובעת אותם כטובים או רעים או נחמדים או לא נחמדים או רצויים או בלתי רצויים או איזה תכונה שלא תנייחס להם. כל התכונות שנייחס להם באות ממני. חשוב להבין איך הן באות ממני, כי אז אני יכולה לצייר אותם איך שאני רוצה, אז אני יכולה לצבוע אותם איך שאני רוצה. אבל זה לא בא מהם, וזה הדבר הראשון להבין כאן. הוא אומר, בעולם זה אין שום
ממש.
אל תאמין בכזב. העולם מציג בפניי בוס רשע. הוא אומר, אל תאמיני בכזב הזה, הוא לא רשע. הוא גם לא רשע. אל תאמיני שחפאות
תנקפישן
מופיעות לך מול העיניים. זה הכזב. ואנחנו כל הזמן חיים בעולם שמחזב לנו, כל הזמן. מי זה הרשע הזה שהחליט לחזב לנו? אין כזה, אין כזה. זה המציאות היחסית שלנו. היא נקראת כוזבת לא בגלל שמישהו זומם איזה מזימה לשקר לנו, אלא בגלל שהיא לא כפי שהיא
נראית.
אם אני הפקידה המסכנה, הוא מופיע לי כרשע ברגע זה, אבל זה לא הטבע שלו. אבל אני מאמינה שהוא רשע, או שהוא לא מבין, או שהוא לא מתחשב, או מייחסת לו איכויות שאין בו, ומעולם לא היו בו, ואני מגיבה לדבר הזה. אז יש כזב, העולם מחזב לי כל הזמן, על ידי התופעות, ואני מגיבה על הכזב הזה, ומייצרת שוב סמסרה, מייצרת שוב סבל. הוא אומר, אל תאמין בכזב, תודעתך שלך היא הבודה. המיינד שלי מייחס את התכונות השליליות לבוס הזה. הבוס בא מזה שאני רואה שם בוס שלילי. לא רק שאני רואה אותו כרשע, בכלל עצם זה שאני רואה בוס בחיים שלי, מישהו שמנהל אותי בחיים שלי, ועכשיו אין לי עצמאות, גם זה בא ממני. גם זה שבכלל עומד שם הבן אדם, גם זה בא ממני. כל אספקט שמה שמופיע בפניי בא ממני. בא מהמיינד שלי, בא מרשומים שאני שתלתי בו במעשיי, בדיבורי ובמחשבתי בעבר. רשומים שנרשמו, נכנסו לתת מודע, דגרו להם שמה, וכשהגיע זמנם להפשיל, מופיע מה שמופיע בחיים שלי, לטוב ולרע. נעים, לא נעים, ניטרלי, כל זה. הפשלה של רשומים מנטליים, של זרעים קרמיים, מה שלא יהיה. המיינד שלי כל הזמן מייצר בזרם בלתי פוסק של 65 לשנייה את המציאות שסביבי. כל הזמן הוא מייצר אותה. וזה כזב. כי מה שאני חושבת שבא אליי מבחוץ, שבא מבחוץ אליי, הבוס בא להכנס והתחיל לצעוק עליי, בעצם בא ממני. בעצם מושלח ממני על אוסף של צורות וצבעים שאין להם שום תכונה להיות כך או אחרת מצד עצמם. אלא מה שאני מייחסת להם. ומה שאני מייחסת להם, לחלוטין בא ממני. אז מצד אחד זה לחלוטין בא ממני, זאת אומרת, אני זאת שמייצרת את המציאות הזאת, לטוב ולרע. מצד שני, גם התודעה שלי שמייצרת המציאות, היא עצמה ריקה, כי היא גם תופעה. ואז הוא אומר, תודעתך שלך היא הבודה, צא ופגוש ידידך. אז זה אנחנו מוצאים הרבה בלוג'ונגים. נותנים לכם את כל, את כל הידע בשורה אחת, כי הם היו מאוד קריפטיים. אבל אם אתם לא מקבלים טיצ'ינג נכון עליו, זה יכול מאוד לבלבל. כי אתה יכול לקרוא את זה, אתה כבר בודה, די. תפסיק, תעזוב את כל הדברים, תשב, תהיה בודה. עכשיו אני באושר המושלם. זה לא מה שכתוב כאן. תודעתך שלך היא הבודה, מדבר על הריקות של התודעה שלי. המיינד הזה בעצמו ריק. תודעה שלי גם דבר שמשתנה, יום אחד מרגיש טוב, יום אחד לא מרגיש טוב, יום אחד שמח, יום אחד עצוב, יום אחד מבין, יום אחד לא מבין, יום אחד ישנוני, יום אחד עירני. התודעה שלי דבר שמשתנה, נכון? הוא אומר, אין דבר שנגרם ואינו משתנה. התודעה שלי היא גם בקטגוריה הזאת, היא גם דבר שהוא משתנה. והוא יכול להיות פעם כך, פעם אחרת, ואיך היא מצד עצמה, איך התודעה שלי מצד עצמה, טובה, רעה, חכמה, טיפשה, איך? ריקה. גם לה אין שום תכונה עצמית. זאת אומרת, איך שאני תופסת את עצמי, גם זה תוצאה של רשומים קרמיים שרשומים אצלי. היא עצמה ריקה. אז זה הוא מדבר פה, שהוא אומר, תודעתך שלך היא הבודה. היא הבודה במובן שהיא ריקה. היא ריקה מלהיות בעלת אופי כזה או אחר מצד עצמה. ולכן, אם אני אבין את המנגנון של הרשומים המנטליים ואיך הוא מייצר ומשליך כל הזמן את המציאות שלי, כולל את התפיסה שלי של עצמי, אם אני אבין את כל אלה, אני יכולה להביא את עצמי להערה, אני יכולה לייצר כזב חדש. כזב שהוא גן עדן. הוא יהיה גם כוזב. בדיוק כמו שזה כוזב. אבל הוא יהיה מענג. זה הכל, לא צריך יותר. Okay? זה כל מה שהבודה עושה. זה הבודה. הבודה הבין את זה היטב, פועל מתוך זה, ומייצר רגע רגע כל הזמן את הגן עדן שלו, והוא לא יכול כבר אחרת, הוא כבר כל כך אומן גדול. הוא אומר, צא ופגוש ידידך. מה זה צא ופגוש ידידך? את התודעה שלך. הוא אומר, לך, שב, חקור את התודעה שלך. לך, תתבונן במנגנון הזה של איך הרשומים נוצרים, ואיך הם מושלחים, ואיך הם מייצרים את המציאות. צא ופגוש איתך, עשה את החקירה הזאת. וזה כמובן נעשה גם בחיים הרגילים, ואנחנו מלמדים עם היומן, וכך הלאה, לעשות את הניסוי המדעי הזה על עצמנו, איך אנחנו רושמים את הרשומים, ומה מופיע במציאות שלנו. ואנחנו גם עושים את זה ברמה יותר עמוקה, במדיטציה עמוקה, ששם אנחנו מתחקים אחר עבודת המיינד, ופוגשים את הריקות שלו, ועל זה הוא מדבר פה. לך, תפגוש במפגש ישיר את הריקות של התודעה שלך. ואז אתה יכול להפוך לבודה, אז אתה יכול להיות זה שמייצר את העולם, במקום להיות כל הזמן כפוי על ידי הגלגל הזה של הקרמה, של רשומים, שמשליחים עולם, שאני מגיבה לו, שיוצרים שוב רשומים וככה. אז זה לוג'נג הראשון של המנצח גלווה ינגומפה. יש בחיי כולנו כאב, בין אם הוא כרגע אקוטי, בין אם הוא כרגע רדום. אצל כולנו יש זרעים של כאב, עובדה שאנחנו הולכים ומזדקנים, ויום אחד נהיה כמו ההורים שלנו, וזה לא שמחה גדולה, מי שטיפל בסקנים יודע. ואם הם חולים זה גם לא שמחה גדולה. אצל כולנו יש את הזרעים האלה, אצל כולנו יש את הזרעים האלה של כאב. הוא אומר במילים אחרות שבמידה שיש לנו את הזרעים האלה של כאב, ויש אותם לכולנו, אנחנו צריכים להבין איך זרענו אותם. אם אנחנו באמת רוצים להגיע לאושר הנשגב הזה של הערה, אנחנו צריכים להיות תלמידים נאמנים של התורה הזאת, של הרשומים המנטליים. איך הם נזרעים, מה החוקיות ששולטת בהם, ואיך אני יכולה להתחיל להחזיר אליי את השליטה על המנגנון הזה.
יבשות האהבה, נחמה ולבנה, ידויה, ובין של כל חסר ולעתה, אלידי יחנה, ותעד שינה, כאן שבקרתי אמה, אלידי יחנה, school.